Здравствуйте, дорогие друзья.
Шалом, хаверим якарим. השיעור של ימי ראשון שלנו באולפן מיכאל לייטמן כרגיל, צהריים טובים. אני סימון וינקור, מרצה במכללה לקבלה. היום נדבר על נושא מורה מדריך רב. זה הנושא, יש לנו היום הרבה חיבורים, הרבה תרגום להרבה שפות. אז תשאלו שאלות ואנחנו נשאל אותן בלי תור. אז הנושא הוא מורה מדריך רב. בסדר, אתם קבעתם את הנושא, מה אני יכול לעשות? החבר'ה הזמינו את הנושא. בסדר גמור, אני כרגע שמעתי, זה לא נושא פשוט. כן, אני מאשר את זה שאתה באמת אף פעם לא רוצה לשמוע מה הנושא לפני שאתה מתיישב. אכן, אז אני אסביר קצת. בכלל, יש לנו בעולם, סך הכל יש מורה אחד ומדריך ורב אחד, שזה הבורא. בוא נסכם ככה שאין עוד אחר חוץ ממנו, אין עוד מלבדו, כן? כן. אין לא חבר, לא מורה, לא רב, לא עוזר, לא מנהל, אף אחד ושום כלום. יש רק כוח אחד שפועל הכל. זה הבורא. הכוח העליון, הכוח החיובי, שכלפי הכוח האגואיסטי השלילי שלנו, בורא הכל. וכל שאר, כל יתר, אפשר להגיד, מורים, כן, אולי, נגיד, משתתפים, כן? משתתפים של כל התהליך הזה, לא משנה באיזה משרה הם. אז הם בכל זאת ממיינים אותם רק לפי מצב ההשתייכות כלפי המורה הזה. עד כמה שהם מבינים יותר או פחות אותו ומושכים את הקו שלו. או בניגוד להפך כאילו. אבל רק זה מה שמשקף את מצבם. ואומר על דרגתם. לכן, אני לא יודע איך לקרוא לעצמי תמיד, אני קורא לעצמי מדריך. כן, כי אני משתדל להראות לאנשים, כמו שאני מבין, כמו שאני מבין את המורה שלי. וכמו שאני מבין את המורה, הכוונה הבורא. אני פשוט מלמד אנשים איך למצוא את הדרך הזאת אל הכוח העליון. ובעצם, אני לא חושב שיש בעולם שלנו עוד משימה, לא משנה למי. כן? כי הכי חשוב הרי בעולמנו, זה להבין איך אתה מתקשר עם הבורא, באיזה אופן. כי הוא שולט בהכל. ולהתקשר אליו זה רק דרך קבוצה, דרך עשירייה. ביתר קשר, ביתר הדדיות, בהיעלמות שלך באחרים, המשכה שלהם כולם לתוכך. ככה לספוג אותם. זו הדרך שבה צריך ללכת בשביל למצוא את המורה, את המדריך, את החבר, כולם בדמות אחת. מתי המורה הופך למעביר אנרגיה רוחנית כלפי התלמיד? אנחנו לומדים את זה. זה כשמורה יכול להפוך מעצמו סוג של צינור שדרכו ההורה העליון יעבור ממנו לתלמיד, או לפחות לעשות כזה אדם מעצמך שיעזור לתלמיד להתחבר עם עשירייה שתתחיל לתפוס, לקלוט את האור העליון הזה. אז לא ככה לקשור אל עצמך. לא, 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 זה לא יכול להיות. בקבלה זה בכלל לא יכול להיות. אני נזכר ברבש, הוא בכל זאת מקובל ענק. מקובל האחרון, המורה שלי, כן. אף פעם לא היו רואים עליו שהוא עד כדי כך גדול ושהוא כזה עצום, כזה ענק. אנחנו עכשיו קוראים את המאמרים שלו, ואני עכשיו קורא אותם, מה שהוא כתב כשהייתי לידו. אני זוכר שסתם היינו יושבים על איזה ספסל בגינה, בפארק, והוא ישב וכתב. והיום אני קורא את מה שהוא כתב אז, ואני זוכר היום שאז הוא כתב את זה. אני זוכר הכל לפרטי פרטים, מה קרה, איזה עונה זאת הייתה, איך הוא ישב, באיזה תנוחה, ואיך אני ישבתי, ואיך הוא כתב. ממש זוכר הכל, עד לאותו רקע של קול שהיה שם, כאילו איזה צלילים. זוכר הכל, ועכשיו בכל זאת אני רואה שעכשיו אני מבין את זה, אולי לא אחרת, אבל הרבה הרבה יותר עמוק, לעומק, ועברו כל כך הרבה שנים. אז אי אפשר להעריך, אף פעם אי אפשר להעריך מורה. העניין הוא לא שהוא מסתתר, האמת בכלל שום דבר לא נסתר מאיתנו, שתדעו, באמת. אני גם כן חשבתי, אני אגיע אליו, אעבור לידו, כי גרתי בעיר שונה. אני אגור ממש לידו, אני אנער אותו, הוציא ממנו כל מה שיש בו. אין מה להוציא ממנו, הוא מוכן להגיד לך הכל. השאלה כמה תהיה מסוגל להבין אותו. לכן מורה ותלמיד זה שתי מדרגות, ועד כמה שתלמיד יכול להתקרב למורה בשביל לקבל ממנו, לתפוס. זה מה ש... זו הבעיה. איך תלמיד צריך להתייחס למורה אם הוא רוצה להתקדם? התלמיד למורה צריך להתייחס כמו אל בורא. זה גם מה שמצביע על היחס שלו לבורא. אפילו לחבר, כך הוא צריך להתייחס כמו אל בורא. כי אם זה אמצעי להשגת הבורא או גילוי הבורא, אז האמצעי עצמו בעולם הרוחני הוא זהה שווה ערך למטרה. אפילו המתחיל צריך להשתוקק לזה? טוב, מתחיל אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. השאלה עד כמה המתחיל מבין על מה מדובר, זו העניין. יש פה שאלה, איך למצוא את המורה הנכון ואיך לא לטעות אם אני נשלטת באשליות אגואיסטיות. המורה, אתה אמרת שיש הרבה דרכים אל הבורא. אפרופו הרבה דרכים לבורא, זה דורש ברור. אל תתחבו מאחורי משפטים מעניינים כאלה שאפשר לפרש בכל דרך על ידי האגו שלכם. האמת, בכלל המורה הוא זה שבמובן הרוחני שההדרכה שלו כלפי הרוחניות מתקבלת בציות מוחלט, אחרת זהו. אז היא שואלת, אני נשלטת ברצונות אגואיסטיים, איך אני יכול לקבוע אם זה המורה או לא המורה? לא, אתה לא יכול לקבוע, באמת לא יכול. זה לא ידוע. כמו שגם לא ידוע הדרך של האדם בחיים, ככה לא ידוע הדרך של האדם אל מורו. זו התשובה? ודאי, איך אפשר לענות? איך בחרתי את רבש? נסעתי בלילה חורפי אחד, 30 קילומטר מחוץ לעיר שלי, ומצאתי שם, במקרה נכנסתי שם לאיזה מבנה חשוך ולח, ובחדר צדדי אחורי מצאתי שישה זקנים, ואחד מהם היה רבש. איך אפשר בכלל לדמיין כזה דבר? אי אפשר. זה איזה חוש ריח כזה, או איזה גורל עליון, קרמה, חיפוש מקדים, ודאי חיפוש מקדים של הרבה שנים, אבל זה לא ניתן להסבר רציונלי. כאילו המורה, לכן הרבה אנשים באים והולכים. בשביל מישהו זה לא המורה הנכון, אולי יהיה מורה אחר, ואני בעד שאנשים יחפשו. כמו שנאמר, לעולם ילמוד אדם במקום שליבו חפץ. כלומר, הוא ילמד רק במקום שבו הוא נדבק עם הלב שלו. שאלה, הרבה סטודנטים שהיו בכנס, שאלה מאחד מהם, אתה אומר הרבה פעמים שאין בורא, לא קיים. נכון. ואתה עוד אומר גם שאין עוד מלבדו ויש רק בורא. את זה אתה אומר אפילו יותר. איך אפשר להבין? הבורא קיים או לא קיים? כן, כן. לא, באמת, אנשים מתקשים. בסדר, עניתי לך, כן. קיים או לא? כן. ברור. לא, לא, אני אגיד לך ואני אסביר. העניין הוא...
изначально творца
מלכתחילה
такого нет.
אין כזה דבר בורא. בורא זה רק מה שאתה בורא. מתוך הרצונות האלטרואיסטיים שלך, הכוונות שלך, הפעולות. במידה שאתה בונה אותן עם חבריך. באותה מידה אתה מגלה אותו. אבל בצורה אמורפית האור העליון שקיים סביבנו הוא קיים תמיד, אבל הוא נקרא עצמותו, הוא לא ניתן להרגשה, הוא לא מתלבש בכלום, אין לו שום צורה. ובורא זה מה שאתה תופס בקולטן שלך, תפסן, התכונות הרוחניות שאתה יוצר בחיבור עם החברים שלך. אז אין אלוהים. ובורא, כתוב שאתם בורים אותי, אתם עושים אותי, עשיתם אותי. אז אתה רואה איך בכלל חוכמת הקבלה אומרת דברים כאלה, מה זה? זה נורא. זה כפירה, ממש לשרוף אותו על המוקד. יש רק 2% בעולם שהם אתאיסטים, 98% דתיים דווקא. בקיצור, אז אין אלוהים כמו שה-98% האלה מדמיינים לעצמם. אין כזה. מה שיש זה מה שאנחנו משיגים בחושים המתוקנים שלנו, וזה נקרא בורא. לכן בורא בעברית נקרא בוא וראה. בוא תבוא, ראה, תראה, נו, במידה שתתקרב, תיקח, תרגיש, כן? תחוש, באותה מידה אתה תשיג אותו, וזה יהיה בורא, כן? ובשבילך זה יהיה בורא משלך, וגם כל יום הוא יהיה שונה. ובשבילו זה יהיה בורא אחר, ובשבילו אחר. אז על מה חוכמת הקבלה מדברת? היא מדברת על איך אתה משיג את זה. זה הכל. אז מה עם עצמותו? הוא גם כן קיים. אז יש תוכנית, ללא, מטריקס. על עצמותו אפשר לדבר. אבל שנייה, הוא קיים, נכון? מלכתחילה כוח עליון ודאי קיים. אז שנייה, על זה אנחנו מדברים, לא? החבר'ה לא רגועים. כן, אבל זה לא אלוהים, אני רוצה להדגיש. אלוהים אין. אז אין אלוהים, אבל יש עצמותו. כן. אני לא יודע כמה זה ברור. בסדר, יכול להיות שזה לא ברור, אבל בזה אני מושך אתכם, ונותן לכם איזה סיבה לקלל אותי. הרבה אנשים גם אומרים שהבורא עצמו הוא גם כן מורה. ודאי, מזה התחלתי, שהבורא עצמו הוא המורה. רק הוא. מתי זה קורה? אנחנו רק מכוונים, אנחנו מכוונים כלפיו, כלפי הבורא, אל הבורא. אני מקבל את עצמי כמדריך, אני מלמד אתכם? אני רק מראה לכם, רומז לכם איך לכוון את עצמכם לכיוון מסוים בשביל לתפוס אותו יותר טוב, להבין אותו יותר טוב. לא מעבר לזה. אני לא רואה את המשימה שלי במשהו מעבר לזה. מה, זה לא ככה? זה בהחלט ככה. אתה מכוון אותנו אל הבורא. אני יודע מה שנשאר לי מהמורה שלי, רק הכיוון הזה. זה לא נשאר לי כלום ממנו יותר. כן, אבל בלי המדריך הזה אי אפשר. אתה צודק, זה נכון, אבל הוא סך הכל מכוון. הוא מכוון. אבל אתה עם השנים, נגיד, יותר לעומק ויותר לעומק מבין את הטקסטים של רבש, נכון? כן, אבל אני מבין מזה שאני מתפתח. ומה שעוד לא ברור לי, אני לא מבין איזה עומקים נשארו שם. שאלה מקייב, לכל אחד יש משימה בעולם הזה. איך לא להפוך להיות דומה למורה שלך ולהישאר ייחודי? לא, אתה לא תהפוך להיות דומה ל... אל תדאג. אתה תתפתח, ומתוך ההתפתחות האישית דווקא בסגנון שלך ובצורה משלך, אולי חיצונית יהיו לכם, כי זה נובע מתוך חיים משותפים, אולי יהיו לכם כל מיני מנהגים חיצוניים דומים, או איזה... מנהג בדיבור, אבל זה לא רוחני. ברוחני אתה תמיד תהיה ייחודי, כל אחד. מה, אז אתה חושב שזה נכון המחשבה הזאת? איך לא להיות דומה למורה שלי? זה לא משנה, מה זה משנה? שחשבו כך או אחרת, זה לא חשוב. הקו העקום תמיד יהפוך להיות ישר בשלב מסוים. אז מוקדם או מאוחר, אם יבינו את זה, אני לא נותן הכוונות כאלה. התלמיד עצמו לאט לאט צריך להבין, אם גם בזה אני אכוון את התלמיד, איך להתייחס למורה, זה בכלל יהפוך לגן ילדים. שנייה, מה זה אומר שהתלמיד מקבל את כל אור הנשמה שלו דרך המורה? מה, המקור הוא לא עולם אינסוף? יקירתי, אם נשמתי, נגיד, התפתחה לפני הנשמה שלך, ויצא ככה שאת התלמידה שלי, או אתה התלמיד שלי, אז ברור שלפי ההיררכיה אתה מקבל דרכי. כל מערכת הנשמות היא קשורה הדדית. אותן נשמות שכבר עברו את התיקון שלהם, או בשלימות או חלקית, עלו כבר לאיזה דרגה, הן דרכן מעבירות אור לנשמות האחרות. וככה הכל בנוי בסדר שכזה. מצד אחד אתם מוסיפים לי מהאגו שלכם, מצד שני אני הודות לאגו שלכם מעביר עליכם את האור העליון. אחרי זה גם כן אתם תעבירו את האור העליון הזה על מישהו. בטוח שאתם עושים את זה גם עכשיו, אבל רק לא ביודעין, לא בהכרה. אז אל תדאגו, אין דרך אחרת. בכל מקרה אתם אתה הילד הרוחני שלי. בבקשה תגיד לנו איך להשתמש במורה מקובל. תן כמה עקרונות איך להשתמש במתנה הזאת של הכוח העליון, איך לנצל אותך, איך להשתמש בך. תבין, הבעיה היא שזה לא יעזור, לא משנה כמה אני אגיד, ואני בכלל לא כל כך אוהב לדבר על זה. טוב, אולי רק כמה עצות. עצות, אם באמת המורה אומר לכם ומציע לכם משהו, ממליץ, אז תשתדלו לפחות לעשות את זה או לבצע את זה. העצה הכי גדולה שלי זה להיות נוכח בשיעור הבוקר שלי. הלאה, העצה השנייה, למצוא לך עשירייה או לך. עדיף פיזית, לא אינטרנטית, ויחד איתה להשתדל להיות בקשר, ללמוד איתה, בקצור הכל, מה שאנחנו עושים בעשיריות. אז זה וכנסים ודאי. אם יש לידכם איזה כנס, אז תעשו כל מה שניתן בשביל להיות נוכחים בו. וודאי הפצה באותה מידה שזה מתאפשר לעשות, וכמה זמן שניתן להקדיש לזה. זה הכל, אין יותר שנדרש, אבל הכי חשוב זה שיעור בוקר. אחרי זה זה עשירייה, אחרי זה זה הפצה, אחרי זה כנסים, וזהו. אין יותר. שאלה מברלין, מה אני או הקבוצה צריכה לעשות בשביל שהתלמיד יהפוך כלפי הרב לחבר צעיר? אתם מבינים, כל זה הרי קורה במידה שהאנשים מתעלים, מתחילים להעריך את כל זה, מתחילים להבין שבעצמם הם לא מסוגלים, הם נפטרים, מאבדים את האשליות, הם יותר מבינים מה זה התעלות רוחנית, שזה לא מגיע סתם כך באופן איזה אגואיסטי על ידי איזה פעולות אגואיסטיות או מאמץ אגואיסטי. אין פה מה לעבוד עם המרפקים, שלהפך, האפשרות היחידה שיש לך זה דווקא לדרוך על עצמך קצת בשביל להתקרב קצת לאחרים, ובהתקרבות הזאת להשתדל למצוא את אותו המקום שיגלה לך את הבורא, והמקום הזה הוא מופיע מתוך חיבור הדדי של תכונות שלך ושל האחרים כשהם מתערבבים, מתחברים יחד. כל זה לאט לאט, ומי שלומד איתנו הוא יגיע לזה. האם אפשרי כזה מצב שתלמידים הופכים לחברים לרב? או שזה תמיד יהיה רב, תלמיד? יש כזה מובן מושג רב חבר, או מורה חבר, אבל בימינו זה כבר די מטושטש. זה רק אם לומדים אחד על אחד, אז אפשר להגיד כזה דבר. אבל בעצם זה... בקיצור, זה כן אפשרי, אפילו עם הרבה תלמידים, אבל עדיין לא בדרגה הזאת שלנו. בהמשך למה שדיברנו, מה זה להתייחס לחבר או למורה כמו אל בורא? לציית, להצדיק אותו מיד כמו את הבורא. בכלל, מה שהמורה אומר ומה שהוא מלמד אתכם, כל מה שנכנס בגדר של הלימוד, כן? התלמיד כאילו חייב להשתדל לספוג את זה ולקבל את זה על עצמו. יחד עם החברים, ודאי הוא צריך להתנהג בהתאם, בשביל בסופו של דבר לבנות כזה קשר שהבורא יתגלה בו. זה כאילו תלוי בסוג הקשר ביניהם. אפילו בשביל לרכוש את תכונת ההשפעה הרוחנית הראשונה ביניהם, ולגלות בתכונה הזאת את הבורא, כלומר, תכונת דרגת תכונת הנפש, האור הקטן ביותר, בשביל זה בכל זאת צריכים להיעלם בחברים, כלומר להפוך לעובר, כמו טיפת הזרע ברחם האם, וכך כל אחד מהם כלפי אחרים בעשירייה, ואז הקבוצה הזאת, העשירייה, היא תיצור את התנאי הזה, אבל הם לא יכולים לעשות זה בעצמם ולבד, הם אפילו לא צריכים להשתוקק כלפי זה בעצמם. זה כמו ילד שרוצה פתאום לעוף בלי כנפיים. העבודה היא, כל העבודה היא בנויה לא על זה. הרי זו הבעיה אצל בני אדם, כן? כי הם משתוקקים לזה בעצמם, פיזית, לבד. לא צריך לעשות את זה, לא צריך ללחוץ אפילו אחד על השני. לא צריך לנסות או להשתדל להתנהג בין החברים, אנחנו מה, נתחבק יותר, נקרא יותר, נעשה את זה יותר? לא, לא, אנחנו פשוט נבקש מהבורא. יותר שיעשה את זה עבורנו. נבקש ממנו, כי כל שאר הבקשות שלכם והציפיות שלכם הם אגואיסטים לחלוטין. כשאתם פונים אל הבורא, פה כבר בעל כורחכם נכנס המרכיב האלטרואיסטי. שאלה, למה גדלות האמיתית של הרב תמיד נסתרת מהעין הצרה שלי, הרעה שלי? תראי לי את העין הרעה שלך, אני לא מבין כל כך על מה את מדברת. למה הגודל של הרב האמיתי נסתר? הוא נסתר כיוון שאתם לא יכולים לראות שום דבר. מה אתם יכולים לראות? נגיד, אני אומר לכם, אני הרב שלך. נינה קוראים לה נינה. נינה יקרה, אני הרב שלך. מה הלאה? סתכלי עליי בשתי עיניים הרעות שלך. אז מה? מה את יכולה לעשות? את לא תראי בי שום גדולה, את תראי בי רק אדם זקן שמאוד מאוד משתוקק שאנשים יתחילו ללמוד את חוכמת הקבלה, ולא מהספרים שלו, אלא מהספרים של מהמקורות האמיתיים של בעל הסולם ורבש. את יכולה לקחת את הזוהר של הארי, זוהר פסיקרי, אבל זה יותר קשה, הדברים האלה יותר רחוקים מאיתנו. אני לא מבין, אין בי שום גדולה, אני פשוט מומחה בדרגה מסוימת של שיטה להתקרבות עם הבורא. זה מה שאני מלמד אתכם, אני איש של שיטה. לך היה גדלות המורה שלך? הרגשת גדלות המורה יחסי לצערי. שואלים ממה זה תלוי הגדלות, הגדלות תלויה בתלמיד, כמו גם גדלות הבורא. הבורא מתגלה לנו רק במידת הגדלות שלנו כלפיו. הרי למה הוא נסתר? כי אני לא מעריך אותו. לכן הוא נסתר. הבורא, כן, הבורא. המורה, גם כן, באותה מידה. מאיפה אתה מכיר את המורה שלך? אתה לא מכיר אותו. אז במה זה תלוי? איך אני אכיר אותו? זה תלוי בגדלות שבעיניך. וסך הכל. אז הוא העצה? במה זה תלוי? לא רק להקשיב, אלא סוף סוף לשמוע את המורה, באמת. לשמוע זה כבר בעיה. בשביל זה אתה צריך להיות עם המורה, או עם הבורא, בקשר מסוים. לשמוע זה כבר בדרגת הבינה. כן, כשאתה יכול באמת להיות לגמרי ניטרלי, לא משנה מה תשמע כלפי המורה או כלפי הבורא, ואתה רק תשתוקק לשמוע. בשביל מה? בשביל פשוט לשמוע, ואולי יכול להיות אחרי זה לממש. יכול להיות, אולי, לא חובה, תלוי איזה דרגת הבינה. ודרגת חוכמה, זה כשאתה כבר מממש. שאלה, האם זו סכנה כשהמורה משבח אותך או מקלל אותך, יורד עליך? תשמעו, אני חושב שצריך להסתכל על זה, לא, זו לא סכנה, זה לא מסוכן. אבל כשהוא משבח או יורד עליכם, תדעו שזה בדרך כלל קשור לכל מיני תכונות ארציות, או מקרים ארציים, או בעיות, או להפך כל מיני מעשים טובים. זה לא, אני בכלל לא חושב שיש בזה משהו, לא, פשוט צריך להקשיב, ואם הוא דורש אז לבצע. אז איך להתייחס לזה שנגיד אנחנו יושבים בשיעור כמה מאות אנשים, ואתה תמיד מראה מישהו כדוגמה, ניב לדוגמה וגרשון, סתם, אני... בסדר, אז מה, אני תמיד אגיד מושי, תפסיק לישון? לא, אבל איך אנחנו שומעים את זה? איך להתייחס לזה? להתייחס לזה? לא להתייחס לזה, באמת, לא. באמת, זה אולי רק קצת בשביל לעצב את האווירה. בשום פנים ואופן האנשים האלה לא גרועים בעיניי מאחרים. מה, אין לך תלמידים טובים יותר, גרועים יותר? מה, אתה מתייחס לכולם אותו דבר? אתה מבין, תלמיד יכול להיות עד נכון להיום, או אפילו עד מחר, יכול להיות אדיש. כלפיי, כלפי חוכמת הקבלה, לא כל כך מכבד, ויום אחד הכל יתגלה בו, ויכול להיות שהוא דווקא היום הוא כזה בוער ורוצה לשרת ורוצה לעזור, וכעבור יומיים אתה בעצמך יודע, האדם יתקרר וילך. היה לנו כבר לא פעם. לכן אני בכלל לא מתייחס לתלמידים, לאף אחד. אני פשוט מלמד. לי אין שום תלמידים אישיים או פרטיים או קשרים עם תלמידים בכלל. בכלל, זה לא ניתן בחוכמת הקבלה. כי כל אחד תופס, מקבל במידת הרצון שלו, במידת ההשתוקקות שלו. לכן לא הייתי אומר שיש פה מקום לקשרים מיוחדים בין מורה לתלמיד. לפעמים זה נחוץ, כמו רבש שלקח אותי והתחיל לנסוע איתי לכל מקום, וכל יום שלוש שעות חוץ מהשיעור, וגם לים ולפארק, ופעם בשבוע לטבריה ליומיים. זה היה הכרחיות מצידו, חובה. הוא היה צריך את זה. שאלו אותו גם כן, החברה האחרים, למה? למה בחרת בו? והוא ענה, אני לא יכול לעשות שום דבר. זה לא הבחירה שלי. זה הכל. הייתה קנאה כלפיך? ודאי, ועוד איזה קנאה. איך התמודדת? קנאה אדירה. רבה שהם מספר איזו קנאה הייתה כלפיו מהאלה שלמדו אצל בעל הסולם. הוא אמר שבעל הסולם בכלל היה נותן שיעורים מדי פעם, לא לפילוז. רבה סיפר שפעם הגעתי לאבא, הוא אמר, אני הגעתי לאבא שלי משהו בשתיים בלילה, אני יודע שהוא לא ישן מאיזה חצות, סתם באתי אליו לשבת לידו, לשאול אולי משהו. אני פותח את הדלת, רואה שכולם יושבים מסביב לשולחן ולומדים, ולי אף אחד לא אמר כלום. לי לא אמרו כלום, בכוונה. זאת קנאה. ואני, הוא אמר לי, התיישבתי, והתחלתי לשאול אותו כל מה שרציתי לשאול אותו, אחד על אחד, ממש, כל השיעור משכתי על עצמי. זה מה שעשיתי להם. הוא ממש התרברב בזה. זה מה שאמר לי איש בן 80 מקובל על, אבל הוא סיפר את זה על אותן השנים שבאמת זה היה כשהם היו בני 40 כולם. אז קנאה תמיד ישנה, ואני בטוח שהיא קיימת שלילית, חיובית, לא משנה, אבל כלפי המורה היא קיימת, ופה צריך, זה מקום לעבודה. אבל אני חושב אני לא חושב שיש לי פה שאני מבליט באיזה אופן מישהו על אותם כמה חברים שאני בכוונה פונה אליהם כך או מדבר אליהם באופן מסוים. זה הרי בכלל לא קודם, בלי שום כוונה או בלי שום הבלטה שלהם מהבחינה הרוחנית. זה א', וב', זה פשוט שמות שאני זוכר. הרי אחת הבעיות שלי שאני לא זוכר שמות. אין לי זיכרון לשמות בכלל. עוד שאלה, אולי, מכיוון אחר. מה הקריטריון לזה שאתה תלמיד או סתם מקשיב? תלמיד הוא אחד שרוצה ללמוד מהמורה ולבצע מה שהמורה אומר לו, ולקבל מהמורה מה שהמורה אומר שהתלמיד יקבל. כלומר, ממש ללכת אחרי ההוראות של המורה. ומקשיב הוא מאזין, סתם, חופשי. אם אני רוצה, אני עושה, אם בא לי, לא בא לי. לא חייב, לא בקצור, לא מממש את השיטה. עוד שאלה. האם הפנייה של האדם התמידית למורה בכל מיני שאלות מקדמת את האדם או מזרזת את ההתפתחות שלו? לא, זה לא אומר כלום. יש כל מיני נודניקים כאלה שכל הזמן מציקים ושואלים שמעניין להם, באמת מעניין להם. הם לא סתם רוצים למשוך על עצמם קצת תשומת לב. הם באמת צריכים, חייבים לדעת באמת מאיפה זה נובע, לאן זה הולך. רוצים לדעת. כאלה החבר'ה, ואולי זה האופי שלהם, יש כאלה שלהפך, הם שותקים. אתה מנער אותם ממש בשביל שהם יגידו משהו, והם שותקים. וכן הלאה. אז אין שום הבדל או משמעות באיזה סגנון התלמיד לומד. יש כאלה שרושמים אחריי כל מילה, ויש כאלה שסתם מסתכלים על התקרה כאילו הם לא מקשיבים. לי זה בכלל לא חשוב. לא חשוב. חשוב לי רק שהתלמיד רוצה ללמוד ממני משהו. ואז במידת הרצון שלו, אני לוקח את הנקודה שבלב שלו, את הכלי הקטן שלו, ומתחיל את הכלי הזה למלא. ולכן יש לי סבלנות, ואני לא מתעייף, ואני מוכן לעשות את זה כל בוקר. אם אני טס לאיזה מקום, אני משתדל לחזור לקראת שיעור או לחסוך יום. אני סופר את הימים שלי לפי אותן שעות שאני מלמד בהן. בעיקר בבקרים, אבל חוץ מזה אנחנו גם מקליטים באולפן הזה הרבה דברים. הרבה תוכניות. וגם הן טובות מאוד. אני לא יודע, אני חושב שאני הקלטתי כבר 700 תוכניות עם אורן. בקיצור, זה עשרות אלפי שעות. זה בעברית, כן? בעברית ושפות אחרות, ברוסית. בכלל, יש הרבה חומר. יש הרבה חומר. רצוי, רצוי. פשוט להעביר אותו דרככם. עוד שאלה. מה הדוגמה שהתלמיד צריך לקחת? במה הוא צריך לחכות את המורה שלו? לחכות את המורה? הדבר הראשון שלמדתי מרבש זה קביעות, קביעות. כלומר, לקום באופן שיטתי, לומד, מתכונן לשיעור, מתלבש, הולך לשיעור. מתכונן לשיעור לא לפי החומר של השיעור, פשוט נכנס, כל יום נולד מחדש. אחרי השיעור, עכשיו אני כבר לא עובד, אני הולך לטייל. עם אשתי. אחרי זה אני אוכל ארוחת בוקר. אחרי זה אני הולך לישון שעה. אולי 3/4 שעה. ואז מתחיל יום עבודה אחרי זה. צילומים. ועדות, מפגשים למיניהם. עם אותם המפיצים שעובדים אצלנו, מתרגמנים וכן הלאה. וכך עד הערב, ובסוף בערב אני רואה חדשות קבוע, לפעמים רואה איזה סרט מעניין, סרט טבע, עולם החי, לפעמים רואה איזה פרשנות פוליטית, כלכלית, בשביל שיהיה לי רק אוצר מילים. אם מישהו ישאל אותי, הרי אין לי ספרות אחרת חוץ מספרות קבלית, אז אני רוצה שיהיה לי. לכן אני רואה באופן קבוע כל מיני חדשות באינטרנט, וגם שומע חדשות, וגם כל מיני ענייני כלכלה, כל מיני מבט לכלכלה. בקיצור, מופיע לאיזה שפה אחרת, הרי בכלל אני לא אוכל להגיד מילה חוץ מחוכמת הקבלה, ואי אפשר ככה. אז וזהו, זה כל היום שלי. זה סך הכל 6-7 שעות של צילומים ומפגשים במהלך היום, ו3 שעות לימוד בלילה. וחוץ מזה ודאי לימודים שלי פרטיים. אני קם לפחות שעתיים לפני השיעור, ובצהריים אני מתעסק בתרגומים ועיבוד של טקסטים, עבודה על טקסטים. ככה אני תופס את הזמן שלי. שאלה, האם המורה רואה מהתלמידים מי יישאר ומי יעזוב? לא, זה לא ניתן לראות. אי אפשר, זה לא ניתן לראות בכלל. התלמיד שיישאר או תלמיד שיעזוב, זה לא ניתן, וחוץ מזה זה גם לא משנה. הרי הנשמה אין לה זמן, היא בת על מוות, היא נצחית, לכן כשאני מכין את הנשמות שלכם, אני מכין אותן לעבודה עצמאית. לכן יש לי מספיק כוחות, כי אולי אני האדם היחיד בעולם הזה שעובד כלפי הנצח. באמת, אני לא צוחק. החומר שלי זה אתם, הרצונות שלכם, שאותם אני מקרב למצב של נשמה, לתכונת השפעה. ולכן העמל שלי, מה שאני עושה, לא נעלם, לא הולך לאיבוד. אתה רואה את זה? ודאי, אני רואה את זה, וזה מה שנותן לי אנרגיה. אחרת הייתי מתייאש, הייתי אומר, כמה אנשים עזבו אותי, כמה אלפים עברו דרכי, ואני לא מתחרט או מצטער, אני בעצמי אומר, אם אתה לא רוצה, תעזוב. אתה יכול גם לשוב ושוב ללכת, מה שתרצה. כי כל עוד הוא פה, אני משפיע עליו. כשהוא עוזב, אני לא משפיע עליו באופן זמני, לא משנה. הוא יחזור אחרי זה לאחד התלמידים שלי, לא משנה. הדור הבא זה אתם. אז כשאתה מלמד, אתה באותו רגע נהנה, אתה לא מחכה לתוצאה. איזה תוצאה? זו התוצאה. זאת התוצאה? ודאי. זאת העבודה הטובה ביותר, המספקת ביותר. כי השכר שאתה מקבל הוא במקום. אז מה, יוצא שהזמן נעלם ככה, ממש ככה. אז מה, מצדך אתה היית עכשיו יכול ללמד 24 שעות ביממה? עד שהייתי מסוגל, פיזית, גרון וכאלה, אבל בגדול כן. מה, אם לא היה מגבלה של הגוף, הייתי יושב 24 שעות ביממה, 100 שנים רצוף? אין בעיה. אתה מקנה בי? כן? למה לא? טוב מאוד, זה קינה טובה. עוד שאלה. תלמיד לא יותר גדול מהמורה. האם אפשר להתעלות מעל המורה שלך, להיות יותר גדול ממנו? אפשר. בעל הסולם התעלה מעל המורה שלו. יש כאלה תרגילים, דוגמאות בהיסטוריה. כן, זה מה שהוא אמר, בעל הסולם. כן, הוא אמר שאין לי פה מה לעשות יותר. הוא למד אצל המורה שלו, רבי מפורסוף, וכשהוא גילה שזהו, אין לו כבר יותר מה ללמוד מהמורה שלו, והמורה שלו גם כן היה בגילוי בורא. אז בעל הסולם כבר ארז את העניינים שלו ועזב והגיע לפה לארץ. אז אני מאחל לכם להתעלות מעל המורה שלכם ולהתקדם, ושלכם גם יהיו תלמידים שיתעלו מעליכם. עוד שאלות שהחבר'ה מתעקשים איתן: איך לבדוק שמי שמלמד את חוכמת הקבלה באמת יודע על מה הוא מדבר והוא באמת מורה או מדריך? תשובה, אני אגיד לך, אתה לא תוכל. לא תוכל. אתה לא תמצא תלמיד כזה. סליחה, אתה לא תמצא מורה כזה. אתה יכול לחפש, אבל אתה לא תמצא. זה א', ב', אם זה מורה אמיתי של חוכמת הקבלה, אם הוא המורה האמיתי, הוא מלמד רק לפי מקורות של בעל הסולם ורבש. והוא יצביע איך לממש את זה בקבוצה. רק זה מה שהוא יגיד לכם, כמו שרבש ובעל הסולם כותב, והוא לא יבליט את עצמו, ולא ידרוש כלפי עצמו שום יחס מיוחד או שונה. זה הכל. אז כלפי השאלה, איך אני יכולה לבדוק, אתה אומר, לא ניתן לבדוק. לא ניתן, אבל בגדול, לפי הסימנים החיצוניים, זה הסימנים שאמרתי. מה עוד יש? כאילו, איזה אפשרויות יש לאדם? כתוב, האדם לומד במקום שליבו חפץ. אז מה זה, אינטואיציה פנימית? זו הרגשה שבלב. זה לא אינטואיציה. אינטואיציה זה משהו לא ברור, ופה זה הרגשה ברורה שהבן אדם הזה מדבר ישר אל תוך לבך, אבל לא משכנע אותך, לא מושך אותך, מסובב אותך, אלא בכלל אתה מרגיש בלי שום השפעה שלו עליך שזה שהבן אדם הזה ממש פונה אליך ככה. וחוץ מזה גם אתה רשאי לבדוק גם במקום אחר, רק תנסו להיזהר שלא תיפלו בכל מיני מיסטיקות או בכל מיני ריטואלים רוחניים, כל מיני פרקטיקות. יש שני סממנים חיצוניים. א', זה שהמורה מלמד לפי מקורות אמיתיים, וב', שהוא קיבל את הידיעות שלו בעצמו ממקובל ידוע. נכון. אז אם לעשות חיפוש כזה בעולם, באמת זה יעזור לכם לברר את הרוב המוחלט. אפשר להגיד שבלי שיטה של רבש בכלל לא ניתן, כי נכון להיום בכלל אין שום דבר אחר חוץ מזה. לא דתות, לא... פרקטיקות רוחניות למיניהן, שום דבר לא עובד ולא פועל. רק אותם גופים או קבוצות שבנויות על בסיס פנאטי או מנהגי, ודאי שיגידו שאתה לא צודק, כי יש רמחל בעל שם טוב וכל מיני כאלה. כן, אבל כל זה לא קיים עכשיו. אנשים יכולים להמציא מה שהם רוצים, אבל השיטות האלה לא קיימות, של רמחל ושל בעל שם טוב. האנשים האלה בעצמם מימשו את זה בעצמם. יש כל מיני אנשים שהעלו עכשיו את השיטות האלה ומנסים להפיץ אותן באופן מלאכותי. בעל שם טוב שלימד, הוא לא השאיר אחריו אף שום דבר. כתבים שהתלמידים הרבים שלו רשמו וגם פיתחו עליהם לכל אחד והכיוון שלו. הרי מזה באו כל התנועות החסידיות. אבל זה לא שיטה קבלית מוכנה בשאלה שמוכנה נכון להיום. אני מצהיר את זה באחריות מלאה. כי גם רבש בעל סולם היה חסיד או מאותם האנשים. פשוט נכון להיום זה לא ניתן למימוש. אתם תסתובבו סביב עצמכם, ואתם תמיד שם טיפלו בקבלה של רמח"ל. כן, אבל רק שאנשים יבינו, כל אלה היו מקובלים גדולים. ודאי, אין אפילו מה לדבר, אנחנו כל כך רחוקים מהם, אנחנו מדברים על מקובלים ש... בשביל לעלות לאיזה עשירית מדרגתם, אני הייתי מקבל כאושר אילאי. אבל לא, אני מדבר על השיטה, שהשיטה שרבש ובעל הסולם עשה המוכנה, הם לא עשו, אז אין לנו שיטה אחרת חוץ מהם. בעל סולם ורבש ממש אספו את כל זה, סיכמו את כל זה, ועשו ככה שדווקא זה מה שנכתב, וזה הוכן לדרגה שלנו, לדור שלנו, לזמן שלנו, אז לא צריך לחפש מעבר. באמת חבל אם אתם תבזבזו את הזמן שיש לכם בחיים, שכל כך קצרים. שאלה, האם המורה שלך היה מרוצה ממך תמיד? והאם הייתה לך הרגשה שגדלת מעל המורה שלך? בקשר לגדלתי מעל המורה שלי, לא הייתה לי הרגשה כזאת, כי אני לא ילד בשביל להרגיש כזה דבר, אבל היו הרבה פעמים שאני הייתי כביכול לא מרוצה ממנו. והייתה פעם אחת שהוא הראה לי את זה שהוא לא מרוצה ממני, והוא הראה לי את זה בצורה מאוד חזקה. אני מרגיש את זה עד היום כמו מכה, מכה, סוג של מכה, כן.
פיוטר זז'דודה ספרשת, ופרדלז'ת יסלושת אירוקי.
שאלה, אתה ממשיך לשמוע את השיעורים של רבש? אולי צריך לשמוע שיעורים של רבש המוקלטים באודיו? לא, אני לא שומע את השיעורים של רבש, אני קורא את המאמרים שלו. בעצמך או יחד עם כולם בשיעור? לא, גם לבד, אני קורא לבד. ואתה ממליץ לקרוא? הספרים האלה, ארבעה כרכים, שלושה כרכים של רבש וכתבי בעל הסולם. יש לי את זה על הדסקטופ במחשב. ואני כל הזמן באופן שיטתי מדפדף, קורא וכן הלאה. חוץ מהשיעור, אתה ממליץ לשמוע לתלמידים שלך? אין בזה שום דבר מיוחד. אין בזה שום דבר מיוחד אם אתם תקשיבו לשיעורים של רבש. כלומר, אין שום קדושה בכל. כן, אל תחשבו שאתם תקבלו מזה יותר. כן, זה בטח השאלה המרכזית. ודאי, אבל אם זה נעים לכם, ואם זה מושך אתכם, אם זה מעורר בכם תחושה מיוחדת, זה יכול להיות באנשים חדשים, ודאי. אז בבקשה. אני שומע את זה מדי פעם, אבל לעתים רחוקות. הכרת האור העליון קורה גם דרך תכונות אגואיסטיות של המורה? תכונות אגואיסטיות של המורה זה תכונות הבהמיות שלו, שאין להן שום שייכות לעולם הרוחני. אתה מבין, אם המורה אוהב לאכול אוכל מסוים, אוהב לישון בתנוחה מסוימת, אוהב דברים מסוימים בעולם ודברים מסוימים לא אוהב, אולי דברים מסוימים שונא, אין לזה שום שייכות לקבלה. ואם מקובלים לפני 100, 200, 2000 שנה לפני, גם כן היו להם כל מיני הרגלים מסוימים, רגילויות למיניהן, אין לזה שום משמעות, שום משמעות. אבל כשאדם נמצא קרוב למקובל, אז אם הוא רוצה להתקרב אליו, הוא צריך איכשהו בכל זאת להיות בכזאת דרגה שהוא לפחות לא יסנה אותו, שהוא יקבל נכון את ההרגלים שלו, המנהגים שלו וכן הלאה. אבל כל זה במי? התלמידים שלך מלמדים, והם מורים כלפי אלה שהם מלמדים אותם. אז עד כמה הם צריכים לכוון כלפיך את התלמידים שלהם? כלפיי, עליי, לא צריכים. התלמידים שלי כן צריכים להגיד מאיפה הם. שלום, אני כזה וכזה, מטעם ארגון כזה וכזה, אני תלמיד של כזה וכזה, וכן הלאה. זה כן. אבל לכוון כלפיי, אליי, לא צריך. אבל להמליץ אולי שיקשיבו לשיעורים שלך, לא, זה תלוי באיזה דרגת נמצאים התלמידים שלהם. אם הם כבר מסוגלים לשמוע את התלמידים שלנו, אז אולי כדאי להביא אותם לפה, אולי הם ילמדו איתנו ויראו איך זה נעשה. אבל אני לא צריך אותם, אני לא רוצה לקשור אותם עליי, אליי. אני מעביר את הכל לתלמידים שלי, והתלמידים שלי לתלמידים שלהם, וכן הלאה. שאלה של תפיסת המציאות, שאלה ארוכה. ידוע שהמוח מסוגל לצייר כל צורה, מתוך זה אפשר לשכנע את עצמך בכל דבר, ועד כמה כבר נכון אתה מבין את המילים של הרב? איך לא ליפול ברשת של האשליות שלך, של הגאווה שלך? אי אפשר, רק הקבוצה יכולה לעזור לך ולהציל אותך, רק בתוך הקבוצה, כשאתה מתבטל כלפי אחרים, כשאתה מתקשר לאחרים ועוזר להם, רק אז אתה מביא את עצמך לאיזון, למצב מאוזן, מקייל את עצמך ומאפס את עצמך על דרגה, בדרגה שלך ומתקדם. אם לוקחים את הדוגמה של אמא והעובר, האם אפשר להגיד שלתלמיד ולמורה יש אותה מערכת הדם? ודאי, אפשר להגיד את זה, תלוי בתלמיד עד כמה הוא נכלל במורה, אבל הכי טוב להיכלל במורה דרך העשירייה. שאלה, נראה לי שאתה האדם היחיד שניתן לו רשות מלמעלה ללמד את חוכמת הקבלה. אני צודקת או לא? יקירתי, תחשבי ככה, אני מלמד ואומר את הדברים שלי, מי שרוצה להקשיב לי, מקשיב לי. אני לא כופה את הדעה שלי על האחרים. אין לי תעודה מהשמיים והחותמת ממלאך כלשהו שיש לי אסמכתה ורק לי ללמד את חוכמת הקבלה. זה היה לא רע. ודאי, זה רע מאוד. זה היה שולל מאנשים את זכות הבחירה שלהם. המערכת מורכבת. לא לרדוף אחרי האגו זה לא קל. ודאי. אחרי מי הולך המורה? אם המורה כבר חושב שהוא מורה, ומה זה משנה? מה המורה רוצה לתת? מה הוא רוצה לקחת? מה הוא עושה עם מה שהוא מקבל? אני מקווה שאני הולך אחרי המורה שלי. מה שאני אוכל, טוב, אני בכל מקרה קשור אליו, אבל בשפה ארצית, כן, אני רוצה שאני אוכל לעשות חשבון נפש כלפיו עם לב רגוע בקטע של מה שעשיתי ממה שקיבלתי ממנו, כן? שאני לא אתבייש על מה שהשתדלתי לעשות אחרי שהוא נפטר על הידיים שלי. ורבש יכול לראות מה שאתה עושה עכשיו? זו הרי מערכת אחת, מה זאת אומרת לראות? נו, להסתכל, להרגיש. מה, שהוא מסתכל מלמעלה עלינו ורואה הכל? זאת מערכת שחודרת את כל הזרמים האינפורמציוניים לאורך כל הרצון הענק הזה שנקרא נברא, והוא נמצא בכזאת דרגה שהוא כולל אותנו בתוכו, אנחנו בתוכו. כל מקובל שעליון מאיתנו, הוא כולל אותנו בו. אולי לא ממש כמו רבי שמעון, שאנחנו תמיד דרך מישהו ומישהו ומישהו. כן, אבל הוא כולל אותנו בו. אז אנחנו נמצאים בתוך רבש. וודאי שאנחנו מקבלים את האור העליון רק ממנו. והוא נמצא בתוך בעל הסולם, וכן הלאה. זאת מערכת. כמו ספרות מתרכזות. אנחנו מתקרבים לבליץ, שתי הודעות. השיעור הראשון במוסקווה יהיה ב-11 לאוגוסט, מי שלא נרשם תבואו. היו כמה הרצאות פתיחה ועכשיו מתחיל הקורס. הודעה שנייה. ספטמבר מ-10 ו-11 בצ'כיה, בפראג יש כנס, אנחנו מזמינים את כל התלמידים החדשים, כל מי שמתעניין, האתר eurocongress.info, מספר המקומות מוגבל, תמהרו להירשם. יש לנו הרבה שאלות עכשיו. סליחה, מתנצלת מראש, אבל מה גורם לך להתבדח על על התלמידים שלך? לי נדמה שאתה רק מנסה לעורר אותנו. זה בדיוק מה שאני מנסה לעשות, נכון? במה תלוי היחס שלך כלפי התלמידים? יש תלמידים שזוכים ליחס מיוחד ממך. לא, באמת שלא. יש כאלה תלמידים שמושכים את תשומת ליבי וחייבים כל יום לשאול כמה פעמים, ואני מגביל אותם בזה, או לא מגביל אותם בזה, כי אני רוצה שיהיו הרבה שאלות מכל מיני אנשים. איך אפשר להבין שזה המורה שלך? כל אחד יש סגנון שלו. אני אומר, תחפשו, תבררו. אני כמו תלמידה הולכת אחרי המורה, והרבה פעמים אין לי זמן. קשה לי לעשות את הלוז. מה לעשות? מי יעזור לי, הבורא? אישה יותר קל לה בזה. את יכולה להקליט או להוריד מהרשת את השיעורים שלנו ולשמוע את השיעורים בכל מקום, בכל זמן. ולהתקדם ככה. יש משהו מיוחד שאתה יכול להגיד בנושא לנשים? זה הכי טוב לנשים. אישה יכולה להקליט לעצמה שיעור, או שומעת את השיעור אוזנייה באוזן, יכולה לעשות במקביל כל דבר. להיות נודניק זה חלק מהאופי, או שזה תלוי? לפעמים זה מקבל צורה חולה, אבל בגדול, אם זה לא צורה חולה, זה יכול להיקרא כעיקשות או עקשנות טובה, וכן הלאה. זה תכונה לא רעה. מי כיוון ומי הדריך את האדם הראשון? אנחנו לא יודעים, זה אנחנו לא יודעים. הוא הראשון שגילה, זה נגלה לו. האמת, גם היו מקובלים שאחריו, שזה פשוט נגלה להם. אבל הם, הייתה להם מחנה מיוחדת. הם השקיעו הרבה מאמץ, אבל לא קיבלו את זה דרך איזה אדם, אולי דרך איזה ספר. אולגה צועקת מנשמתה. אם אתה אומר שאתה רק מלמד את השיטה ועצמך לא גילית את גמר התיקון, אנחנו הפשוטים, אין לנו תקווה, לא. את יכולה להשיג, זה מה שאת צריכה להשיג. אני אומר את זה ברצינות. היא אומרת, תן משהו, תן תקווה. תגיד משהו שייתן תקווה. שנייה, אולגה, ככה קוראים לה? את בכלל מבינה על מה את מדברת? מה זאת אומרת? איך את מבקשת בהלם כזה? אני עוד לא השגתי גמר תיקון? אולגה, גמר תיקון כמעט אף פעם לא השיג. יחסית גמר תיקון היה רק לקבוצה של רבי שמעון. יחסית דרגה כזאת השיג בעל הסולם. אבל זו דרגה ענקית. כולנו צריכים להשיג את זה, וגם אי אפשר להשיג את גמר התיקון השלם ближче кол бне адаму, слиха, летер дию кол анешамот, и такну. כי כל זה מערכת קשורה אחידה. לכן אני אומר בכנות שאני נמצא בדרגה די בינונית. אבל הדרגה הזאת מספקת ביותר בשביל ללמד אתכם. ויותר מזה, לי נדמה שאם הייתי בדרגה יותר גבוהה, לא הייתי מסוגל ללמד אתכם. תקראו את הנבואה הזאת של בעל הסולם. הוא ביקש במיוחד שיוריד אותו מהדרגה הגבוהה שהוא השיג, בשביל שהוא יוכל לפרט את השיטה של חוכמת הקבלה. אתם מבינים, יש פה קרע, פער בין דרגות, בין תלמיד למורה, שלא תמיד ניתן לגשר, כמו איזה פרופסור גדול באקדמיה או בפילהרמוניה, ילמד איזה ילד בן 5 לנגן כינור. לא, הוא לא. יש מורים קטנים כאלה, רגילים, ואז יותר גדולים ויותר גדולים, עד שזה מגיע למלמדים באמת רציניים. אז חבר'ה, בואו יחד נמשיך את התנועה שלנו קדימה, והמורה של כולנו יהיה הבורא. אז בהצלחה לנו.